Radio. דמיון רב בתיק הנכסים של הגופים המוסדיים עלול להפוך אירוע נקודתי בשוק ההון לאירוע כלל מערכתי. ומניתוח מידת הדמיון בתיק הנכסים של הגופים האלו בישראל עולה כי זה הדמיון גבוה מאוד. כך טוענים בבנק ישראל בדוח שפורסם השבוע על מידת היציבות הפיננסית. הדוח, שגרתי למדי, מתפרסם מדי חצי שנה, אבל מה שנכתב בו הפעם לא שגרתי בכלל ואפילו די מעניין. ועל כך אנחנו נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אני שי סלינס, וזה יהיה בחלק השני של הפרק שלנו. בחלק הראשון אנחנו נדבר על הכלכלה האמריקאית. למעשה נתחיל באירוע שקרה בשבוע שעבר אחרי שהקלטנו ביום חמישי את הפרק. לא ציפינו לזה, לנתוני התעסוקה שמתפרסמים להם ביום שישי בצהרי היום שעון ישראל וממש בבוקר בשעון ארצות הברית, ובדרך כלל אנחנו מקבלים את הנתונים האלה, אולי טיפה מתרגשים יותר, אולי פחות, אבל עוברים הלאה. ואורי, השבוע זה לא היה ממש מצב כזה של לעבור הלאה, אלא הנתונים היו כל כך דרמטיים שממשיכים לדבר עליהם עד היום, עד כדי כך שיושב ראש הבנק המרכזי האמריקאי ממש הקדיש את רוב הנאום שלו, אני בטוח שהוא שינה את הנאום שלו השבוע בגלל
בטוח.
הנתונים האלה.
הוא גם מאוד הופתע.
כן, לגמרי. אז זה יהיה, עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על זה, בחלק השלישי את הפינות הקבועות שלנו, הדבר המוטרף והולכים לשוק, ואני רוצה להזכיר לכם שאם יש לכם שאלות, תיארות, או כל דבר שאתם רוצים להגיד, אתם יכולים להיכנס לקבוצה שלנו בפייסבוק, מנועי הכסף מדברים כלכלה, ולכתוב לנו. יותר מנשמח לקרוא ולהקריא עם חלק מהדברים. אז אתה יודע מה, תן לי להתחיל בציטוט, אמרתי גם יושב ראש הפד התייחס לזה, אז גם שרת האוצר של ארצות הברית, ג'נט ילן, התראינה ביום שני או שלישי לתוכנית הכי פופולרית בבוקר בארצות הברית, Good Morning America של ABC, והיא אמרה בתרגום חופשי לעברית, שאלו אותה, תגידי, אז מה קורה? מה עם המיתון? יש מיתון, אנחנו במיתון, אנחנו לקראת מיתון חמור. היא אמרה למי ששאל אותה, אין דבר כזה מיתון כשהמשק האמריקאי מוסיף יותר מחצי מיליון משרות בחודש, ושיעור האבטלה נמצא בשפל של 50 שנה. זה מה ששרת האוצר אמרה. אז מי אנחנו?
מי אנחנו שנתווכח איתה?
בדיוק. אז בוא נדבר קודם על הנתונים, מה היה, למה אנחנו מתרגשים מזה?
אז בוא נגיד קודם שעוד לפני פרסום הדוח, היו ציפיות שהדוח הזה סוף סוף יעשה שינוי גם בשוק העבודה האמריקאי, ויראה לנו שהנתונים של סוף 2022, שהיו גם נתונים טובים, כנראה היו פחות טובים ממה שצפוי, ואני חושב שדיברנו על זה באחת התוכניות, פשוט כי נוצרו כמה פערים בתוך הדוח, אולי נגיד קודם ככה, דוח התעסוקה בארצות הברית מתפרסם בתחילת כל חודש, הדוח הזה מורכב למעשה משני דוחות, דוח אחד שנעשה בקרב מעסיקים, בקרב החברות עצמן, שואלים את החברות, הוספתם תקנים, לא הוספתם תקנים, ואז סופרים בעצם כמה משרות יש במשק, זה מספר המשרות המפורסם שתמיד מתפרסם ביום שישי. הדוח השני זה דוח שנעשה בקרב משקי הבית, ושואלים, פשוט מתקשרים לאנשים הביתה, ושואלים אותם האם עבדתם, ואם לא עבדתם למה, והאם חיפשתם עבודה, וזה דוח אחר שממנו גוזרים למשל את שיעור האבטלה. ב-2022, בעיקר ממרץ 22 ועד סוף השנה, נוצר פער נורא גדול, שאף אחד לא ידע להסביר, של 2 מיליון משרות, 2 מיליון משרות, בין כמה תקנים החברות מדווחות שיש, שכל הזמן ראו שמגדילים תקנים ומגדילים תקנים ומגדילים תקנים, לבין כמה משקי בית אומרים שהם באמת עובדים. ונוצר איזשהו פער, שהוא העלה המון סימני שאלה, איך יכול להיות שאנשים לא אומרים שהם התחילו לעבוד, והחברות אומרות שהם כן, הוסיפו תקן ואישו אותו.
מישהו לא אומר אמת.
אז היו המון תיאוריות, למה זה קורה, החל מ, אתה יודע, התיאוריות הבסיסיות של סטטיסטיקה בעייתית אחרי הקורונה, הקורונה שיבשה את כל הסטטיסטיקה, דרך זה שיותר ויותר אנשים לוקחים בעצם משרה שנייה ומשרה שלישית, אז אם אני לוקח משרה שנייה או שלישית, אני מדווח שלא השתנה המצב התעסוקתי שלי, אני עדיין עובד,
כן.
וחברות כן מייצרות עוד בעצם משרות. אז דיברו על זה המון, וזה באמת תופעה שקורית, שיותר ויותר אנשים עובדים במשרות חלקיות וביותר משרות. חלק מזה זה גם כל הכלכלת הגיג אקונומי שהתפתחה בשנים של הקורונה, וקלה בספקולציות וקונספירציות על זה שביידן משחק עם הנתונים כדי שהוא יראה יותר טוב. אז הייתה פה, היו סימני שאלה, וכולם חיכו לדוח הזה, כי בכל שנה, בדוח הראשון של השנה, דוח של ינואר בעצם, שמתפרסם בתחילת פברואר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמריקאית, עושה בעצם בחינה מחודשת של כל נתוני השנה שעברה, מריצה מחדש את כל העומדנים שלה, והרבה פעמים יש תיקונים לאחור. וכולם חשבו שבאמת, בדוח הזה שהתפרסם ביום שישי האחרון, אנחנו נראה עדכון כלפי מטה משמעותי של נתוני 2022. עד כדי כך כולם ציפו שאפילו הפד בעצמו הוציא עבודה על זה. אני חושב שדיברנו על זה פה בתוכנית.
עדכון מטה, הכוונה שיהיו פחות, התוספת המשרות תהיה נמוכה ממה ש...
בדיוק. אם חשבנו שב-2022 נוספו 4.5 מיליון משרות במהלך השנה, אז מסתבר שזה היה רק 3.5 וטעינו בספירה. זה עדכון. וציפו שזה יהיה עדכון משמעותי. ועוד פעם, הפד בעצמו הוציא עבודה... שבה הוא אומר שהעומדנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כנראה מוגזמים כלפי מעלה ב-1.3 מיליון משרות, וכנראה יבוא עדכון. עכשיו הגיע הדוח ביום שישי, לא רק שנתונים לא הותקנו כלפי מעלה, הם הותקנו כלפי מעלה. זאת אומרת, א', מישהו בפד צריך כנראה...
לתת דין וחשבון.
כן, כנראה מישהו קיבל ארגז, מה שנקרא, נשים את הדברים שלו. אבל באמת זה קודם כל מאוד מאוד הפתיע את השווקים, כי כולם באו עם ציפיות מסוימות לדוח הזה, והרבה פעמים מה שמשפיע זה יותר הציפיות מאשר הנתונים עצמם. עכשיו לגבי הנתונים, ראינו קודם כל תוספת משרות באמת של 517,000 משרות רק בינואר חדשות, שזה נתון מדהים, ועוד פעם אפשר להתווכח, ואולי זה מותק קצת כלפי מעלה, ואולי בדוח הבא זה יהיו עוד כאן לאחור, אבל זה לא רק הנתון הזה, אלא ממש לאורך כל הדוח, בסקר המעסיקים ובסקר משקי הבית, הנתונים היו הרבה יותר טובים מהצפוי. מה למשל? למשל, אנחנו מסתכלים על שיעור האבטלה. שיעור האבטלה ירד מ-3.5% ל-3.4%, שזה הרמה הכי נמוכה ב-50 שנה האחרונות. לא הייתה כזאת רמה נמוכה של אבטלה. לא רק ששיעור האבטלה ירד, הרי איך מודדים אבטלה? קודם כל שואלים את הבן אדם האם הוא עבד או לא. אם בן אדם בסקר ענה שהוא עבד, אז כמובן שהוא לא מובטל. אם הוא לא עבד, אז שואלים אותו האם הוא גם חיפש עבודה באופן אקטיבי במהלך החודש האחרון. מובטל בהגדרה זה אדם שלא עובד, אבל חיפש עבודה. זאת אומרת, זה כמה אנשים בעצם מתוך כוח העבודה לא עובדים. כוח עבודה זה כל אלה שעובדים וכל אלה שמחפשים עבודה. אז הרבה פעמים מה שאנחנו רואים למשל זה ששיעור האבטלה יורד, אבל גם שיעור ההשתתפות בכוח העבודה יורד, זאת אומרת, זה לא שאנשים מצאו עבודה, אלא שאנשים התייאשו מלחפש. ואז אותו מספר אנשים לא עובדים, פשוט יש במכנה מספר יותר קטן של אנשים בכוח העבודה.
אבל זו תופעה שלא קורית כאשר יש אבטלה גבוהה.
בדרך כלל היא קורית כשמתחילים להתייאש מחיפושי העבודה. בדוח של ינואר, מה שראינו ששיעור האבטלה, כמו שאמרתי, ירד ל-3.4, ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה בכלל עלה בעשירית האחוז. זאת אומרת, יותר אנשים נכנסו לשוק העבודה, חיפשו עבודה, ויותר מאלו שנכנסו גם מצאו עבודה. אז שיעור האבטלה עוד הלך וירד. מעבר לזה, ראינו עלייה בשעות, מספר השעות השבועיות הממוצעות של כל עובד, שזה נתון מאוד חשוב, כי זה בעצם אומר לנו כמה כסף אנשים מכניסים. ראינו תרומה של לא מהסקטורים שחשבנו שיתחילו לייצר בעצם עוד ועוד אבטלה, למשל סקטור הבנייה. אתה יודע, מחירי הדירות בארצות הברית יורדים כבר 5 חודשים ברציפות, מוכרים הרבה פחות דירות, שוק המשכנתאות בארצות הברית בהתרסקות טוטלית, אתה מצפה שהקבלנים יפסיקו לגייס עובדים, ואתה רואה שרק נוספים עוד ועוד עובדים לענף הבנייה. המון סימני שאלה שלא ברור בעצם מאיפה הם מגיעים, וזה יצר הפתעה טוטלית, מבחינת, כמו שאמרנו, הפד עצמו, מבחינת השווקים.
שזה אני... לכאורה, אלה לכאורה חדשות טובות. אתה אומר, אוקיי, בסדר.
עכשיו אתה צריך לחבר את זה לשאלה, כן, אלה חדשות טובות, נכון? כן. שיעור אבטלה נמוך, זה כן. אומר שלאנשים יש כסף, יש להם כן. ביטחון תעסוקתי, הם יצריכו יותר, נצליח לי, לא ניכנס למיתון, וכן הלאה, כמו שאמרה ילן, על איזה מיתון אתם מדברים, אנחנו מוסיפים 500 אלף משרות כל חודש. פה צריך להגיד שני דברים. אחד, אתה יודע, הגדרה של מיתון, כבר כל כך הרבה דיברנו על זה, היא הגדרה מוזרה ובעייתית. מה בדיוק אתה מגדיר כמיתון? אבל בסוף הנתונים השוטפים שמגיעים מסקטורים שונים בארצות הברית, מראים שיש האטה כלכלית. סקטור הייצור באטה כלכלית, סקטור הטכנולוגיה בוודאי בעייתה כלכלית. תורא את זה גם בדוחות שהתפרסמו בתקופה האחרונה, שלא מעט חברות אומרות שהן מרגישות העתה, ולכן הן מתכוונות לפטר עובדים קדימה ולבצע תהליכי התייעלות. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, הכל נפלא, אין שום העתה כלכלית, ולכן שוק העבודה כל כך חזק. הדבר השני הוא ש... והאמת שילן אמורה לדעת את זה, אני לא שמעתי את הרעיון, אבל יש, אמור להיות גם פיגור בין מה שקורה בפעילות הכלכלית לבין שוק העבודה. שוק העבודה הוא תמיד האינדיקטור האחרון שמגיב במחזור הכלכלי. תחשוב על עסק, שנגיד איזשהו מפעל, שלאט לאט מרגיש שקונים ממנו פחות, לא כל כך מהר הוא מתחיל לפטר עובדים, אולי אני חושב שזה זמני, חודש, חודשיים עוברים, באיזשהו שלב מחליטים, טוב, אין ברירה, כנראה נצטרך לעשות איזשהו גל פיתורים, אז מתחילים לתכנן אותו ומעלים לדירקטוריון וכן הלאה. בממוצע, התיאוריה הכלכלית, המחקר האקדמי מראה שזה בין 0.5 שנה ל9 חודשים עד שאיזשהו מהלך במחזור הכלכלי מתגלגל לשוק העבודה. יותר מזה, אותה תיאוריה כלכלית גם מראה שלוקח עוד פעם בין 0.5 שנה ל9 חודשים להעלות ריבית להשפיע על הכלכלה עצמה.
זאת אומרת שאני מוסיף את זה לזה, הגעתי לכמה? שנה פלוס.
בין שנה לשנה וחצי נגיד.
כן.
עכשיו, בהיבט הזה, האמת שהדברים עובדים בדיוק לפי הלוח זמנים. התחילו לעלות את הריבית הרי במרץ.
כן.
לוקח בין 0.5 שנה ל9 חודשים עד שזה יתחיל להשפיע על הכלכלה, אז באמת כבר בסוף 22 ראינו למשל בשוק הנדלן פגיעה משמעותית. עכשיו אנחנו רואים בתחילת 23 כבר פגיעה שמתחילה להיווצר בעוד ועוד ענפים, גם בצריכה הפרטית, גם בקרב ייצור וכן הלאה, ואנחנו מעריכים אם התיאוריה עובדת שבמחצית השנייה של 2023 נתחיל לראות באמת את אותה פגיעה כלכלית באה לידי ביטוי בעלייה של שיעור האבטלה. אז הדברים כן עובדים לפי הלוח זמנים המתוכנן, ולכן...
אבל לאט לאט אנחנו מגיעים אתה יודע, לתקרה של הלוח זמנים...
פה זה הסימן שאלה הגדול, וזה מה שפאוול בנאום שלו התייחס, כי בסך הכל הפד היום אני חושב שהוא מכיר את התיאוריה הכלכלית, הוא יודע איך הדברים עובדים, אני חושב שהוא מרגיש הרבה יותר בנוח, וראינו את זה גם בנאום שלו וגם בהודעה האחרונה, לגבי זה שהפעולות שהוא עשה אכן יניבו את הפירות הרצויים. פאוול אמר בנאום שלו השבוע שהאינפלציה הולכת ויורדת, הוא אומר 2023 תהיה שנה של דיסאינפלציה, דיסאינפלציה זאת אומרת אינפלציה אבל נמוכה, נראה את האינפלציה הולכת ויורדת, וזה נובע גם מעלות הריבית, גם מכל מיני אפקטים של צד ההיצע. הוא כן אמר שאם נראה עוד כמה דוחות תעסוקה כאלו, אז כנראה שלא תהיה ברירה, והריבית יצטרך להיות, לעלות יותר ממה שהשוק כרגע מצפה.
זאת אומרת שהוא עכשיו מסתכל על השוק התעסוקה, כי אתה יודע, לפני כמה חודשים אמרנו, כל מה שהוא מסתכל זה שיעור האינפלציה, ואם שיעור האינפלציה יורד, אז הוא רגוע יותר. עכשיו אתה אומר, הוא לגמרי.
אני אומר, הוא נרגע, שיעור האינפלציה יורד, די ברור לו שהוא ימשיך לרדת בחודשים הקרובים, ועוד פעם לא צריך להיות... פאוול בשביל להבין את זה, כי אתה רואה מה שקורה בכל הנושא של השינוע וכל שרשרות ההספקה ומחירי האנרגיה ומחירי המזון, אז האינפלציה תלך ותרד, ופאוול מקווה שזה בעצם יספיק, ושבמחצית השנייה של השנה העלות הריבית באמת ייכנסו, ההשפעה שלהם תיכנס לפעולה, ואז גם נראה את, את שוק העבודה מגיב, ואז הוא יוכל להיות רגוע. אבל, אם זה לא יקרה, אגב, רגוע, הכוונה היא, כרגע הציפיות הם שהפד יעלה את הריבית עוד פעמיים, עד לרמה של 5.25%, זה מה שמגולם היום בשווקים.
כן.
ויש לנו החלטה, החלטה הבאה, אם אני לא טועה, במרץ, ואז בתחילת מאי, וכנראה תחילת מאי תהיה הודעת החלטת, סליחה, העלאת הריבית האחרונה של הפד. זה מה שמתומחר. אבל אם אנחנו נראה, גם במרץ וגם באפריל, עוד דוח תעסוקה חזק, ועוד דוח תעסוקה חזק, ולא רק ששיעור אבטלה לא עולה, אלא שהמשק מוסיף עוד ועוד משרות, והשכר ממשיך לעלות בקצב יחסית מהיר, מה שעלול לייצר אינפלציה קדימה, אז בעצם פאוול יבוא ויגיד לעצמו, החבר'ה בפד, שהם יושבים לישיבה החודשית שלהם, יבוא ויגידו, חבר'ה, רגע, אולי מה שלמדנו באקדמיה, בספרי הכלכלה, משהו פה לא עובד. העלינו את הריבית, זה לא משפיע מספיק על שוק העבודה, זה לא משפיע מספיק על הכלכלה, אולי צריך להמשיך להעלות אותה גם לתוך המחצית השנייה של 23. כרגע זה לא נראה התרחיש, זה לא מה שמצפים שיקרה. אגב, להערכתי זה גם לא יקרה, כי באמת הנתונים השוטפים מראים שיש פגיעה בפעילות הכלכלית. היא פשוט עוד לא תורגמה לשוק העבודה. אבל...
אבל השאלה היא איפה האנד גיים שלו? מה, הוא אומר אני רוצה להגיע ל2-3% אינפלציה, ומה שלא יהיה, גם אם אני לא אגיע לזה, אני לא יכול לחיות עם 4% אינפלציה, ואני אמשיך להעלות את הריבית עד שאני אגיע לשם?
לא, מה, אני חושב שמה שהפד מתכנן זה שאנחנו נראה בעצם את הריבית עולה, כמו שאמרתי, לאזור של 5.25%. הירידה באינפלציה כשלעצמה היא כמו העלאת ריבית. זאת אומרת, דיברנו פה כמה פעמים על הריבית הריאלית. מה שחשוב זה לא רק מה גובה הריבית, אלא מה גובה הריבית ביחס למה שאתה מצפה שתהיה האינפלציה. אם למשל אני רוצה לקנות דירה להשקעה, לא אכפת לי מה גובה המשכנתא שאני לוקח, אם אני מניח שהשכר דירה יעלה בקצב יותר מהיר ממה שאני משלם משכנתא.
כן.
אז מה שחשוב לי זה לא רק גובה הריבית, אלא כמה הריבית ביחס לכמה אני מצפה לראות את המחירים עולים. הפד מניח שהוא יעלה עוד פעמיים את הריבית, נגיע לריבית של 5.25%. תוך כדי שזה יקרה, האינפלציה תמשיך לרדת, הציפיות לאינפלציה קדימה ימשיכו לרדת, מה שמהווה בעצם עוד עליית ריבית במונחים ריאליים, וזה יספיק כדי לעצור את שוק העבודה, לגרום לאבטלה לעלות, וכשזה יקרה, הוא יגיד, יאללה, אפשר גם להתחיל להוריד ריבית. ואז האינפלציה אמורה להיות כבר באזורים של 2.5-3%, לא יותר מזה.
כן.
זה ה-wishful thinking שלו.
כן.
מה שיכול לשנות את זה, זה או ששוק העבודה באמת השתנה לחלוטין, ואנחנו לא יודעים לעמוד אותו טוב, שדיברנו על זה בקורונה כל כך הרבה פעמים, אולי היה שינוי מבני אמיתי בשוק העבודה, ויהיה מחסור בעובדים גם שנים קדימה מאיזושהי סיבה, עוד פעם, הנתונים מראים שזה לא המצב. אבל, you never know.
כן. רגע, אני רוצה לשאול אבל משהו. אנחנו מדברים פה על פאוול ועל ינן והכל. התופעה הזו היא לא ייחודית לארצות הברית. אנחנו מדברים על אותו דבר גם בישראל.
בדיוק אותו
גם,
דבר.
גם עם שפל בהבטלה ובדיוק אותו דבר. אתה יודע.
בדיוק אותו הדבר. בדיוק אותו הדבר. אתה יודע מה? באירופה, עם כל הצרות שיש לאירופה, ומשברי אנרגיה, שיעור הבטלה בשפל היסטורי. שוק העבודה האירופי מאוד מאוד חם, ויש להם בדיוק את אותה בעיה, ולכן גם הבנק המרכזי האירופי ממשיך להעלות את הריבית, כי המטרה היא בעצם לשבור את שוק העבודה, לייצר האטה מספיק חזקה, שתגרום לעלייה באבטלה. זו העבודה שלהם היום, וזה מה שהם מנסים לעשות. עכשיו, בינתיים אתה לא רואה את זה עוד פעם, כי זה מגיע בפיגור. ועכשיו, שאלו אותי הרבה השבוע, הייתי אצל כמה לקוחות לייעוץ, אמרו לי, אבל אני רואה כל יום בכותרות, אלה מפטרים 10,000 עובדים, ואלה מפטרים 5,000 עובדים. אז איך האבטלה לא עולה? אז עוד פעם, יש פה גם, אפילו בתוך זה יש בדרך כלל פיגור מסוים, בארצות הברית למשל יש בחוקי העבודה, אני לא זוכר בדיוק את כל הדברים, כי זה גם משתנה ממדינה למדינה, אבל בגדול, אם קיבלת הודעה מוקדמת של אתה מפוטר, עכשיו יש לך 3 חודשים שאנחנו ממשיכים לשלם לך, ואחרי זה יש לך גם פיצויים וכן הלאה. בתקופת ההודעה המוקדמת, אתה לא יכול לדרוש דמי אבטלה, בחלק גדול מהמדינות בארצות הברית, וגם החוקים הם כאלו שאם תיקח דמי אבטלה תוך כדי, בהינתן הפיצויים שקיבלת, אז כאילו זה יפגע לך בעצם בפיצויים, או יפגע לך, אתה כאילו בעצם לפעמים עדיף לעובד שקיבל פיצויים לטווח ארוך, כמו בהרבה חברות טכנולוגיה, כן. בטח ענקיות, אתה מקבל איזשהם פיצויי פיתורים, שעושים גל פיתורים כזה, נותנים חבילת פיתורים יפה. לפעמים לא שווה ללכת ולהתחיל לדרוש דמי אבטלה, ואז הנתונים מראים שאין עלייה בדרושי דמי אבטלה, למרות שאתה שומע שאלה מפטרים ואלה מפטרים ואלה מפטרים. אז מה לעשות, לפעמים הדברים הטכניים האלה מייצרים כאלה עיכובים בנתונים, אבל בסוף, אם אתה רואה מה שקורה בענף הטכנולוגיה, ואתה רואה מה שקורה אצל היצרנים בארצות הברית, שבבירור יש פגיעה בייצור התעשייתי, ואם אתה רואה מה שקורה בענף הנדלן, אתה מניח שנתחיל לראות את זה בא לידי ביטוי בשוק העבודה. אתה מניח שאם אנשים, עם חברות גדולות מפטרות בייצור ובטכנולוגיה ובנדלן, אז גם יהיה מתישהו פחות ביקוש למסעדות ולבארים, כי בסוף זו תמונת ראי כן. לפעילות הכלכלית, ואז גם הם יצטרכו לגייס פחות עובדים.
אולי אנחנו לא שומעים את זה באמת מספיק מבחינת הדיווחים, כי הדיווחים הם מתמקדים בעיקר בחברות הייטק, אלה פיתרו 80, אלה פיתרו 150, עוד לא מרגישים את, את כן. התעשייה הישנה.
אבל זהו, שכן, אם אתה מסתכל, יש סקר בארצות הברית שמתפרסם פעם בחודש, הוא נקרא סקר של חברת NFIB. אל תשאל אותי מה ראשי תיבות האלה אומרים, כי אני לא אזכור. אבל
יפה שאתה זוכר את הראשי תיבות.
זה סקר שנעשה בקרב חברות קטנות ובינוניות, ויש שם אוסף של שאלות, ושואלים בעצם, אחת השאלות זה, מה אתם מצפים שיקרה במצבת כוח האדם שלכם בחצי שנה הקרובה? עכשיו, הסקר הזה יש לו מתאה מאוד גבוה, עם שיעור האבטלה, בפיגור של 9 חודשים. זאת אומרת, אתה מסתכל מה קורה בסקר, היסטורית, תיקח את זה עד, עכשיו, 1990, זה מספיק שנים, הקורלציה בין מה שהחברות אומרות, לבין מה שקורה לאבטלה, כעבור 9 חודשים, היא מאוד מאוד גבוהה. בסקר הזה, בבירור, אתה רואה עוד ועוד עסקים שבאים ואומרים, אנחנו כנראה נפטר עובדים.
שהמצבת כוח אדם תירד, כן.
כן. אתה יודע מה, נשים את זה בקבוצה, כן, בפייסבוק, כן. את השקף הזה.
כן.
וכשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, אין, הנתונים מראים לי בבירור שבשנה הקרובה שיעור אבטלה הולך לעלות. עכשיו אפשר להתווכח אם הוא יעלה ל5.5% או ל7%, זה תלוי בעוד המון גורמים אחרים. אבל שהמצב יישאר ככה, זה כאילו מישהו שבר את הכלים ושינה את כל הכלכלה. וכנראה שזה לא המצב, תמיד שאומרים לי, המצב השתנה, איך אומרים, זו כלכלה חדשה, הפעם זה אחרת, אז זה המשפט הכי מסוכן להגיד, כי כלכלה בסוף עובדת כל הזמן אותו דבר, לפעמים זה לוקח יותר זמן, לפעמים זה לוקח פחות זמן. אגב, אחת הסיבות שאולי זה לקח יותר זמן הפעם, זה כי למשקי הבית היו חסכונות אדירים התקופה של הקורונה. ישבנו בבית, בטרנינג, לא הוצאנו כסף, ונשארו חסכונות אדירים.
וגם החברות. מענקים שהם בדיוק, לא חייבים לפטר, אפשר הברית. לספוג, כן.
אז יכול להיות שכל התהליך הוא יותר איטי, אבל בסוף אנחנו נראה, כנראה, את שוק העבודה מגיב, ואז הפד ירגיש בנוח ויתחיל להוריד את הריבית.
אוקיי, אנחנו נצא להפסקה לשיר ומיד נחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו נדבר קצת על יציבות בחלק הזה, או על חוסר רציבות, או על חוסר, איך אפשר להגדיר את זה? יצירתיות בבחירת תיק ההשקעות. טוב, לא אהבת את ההגדרה, אבל יאללה. תסביר לנו, תסביר קודם, למה בנק ישראל, אוקיי, עושה את העבודה, בודק יציבות של הנכסים.
למה הוא עושה את זה?
לא, למה הוא עושה את זה, זה ברור.
חלק הרי מהתפקיד של בנק ישראל זה לשמור על היציבות של המערכת הפיננסית. ועושה בדוח יציבות הפיננסית, זה דוח שיוצא כל חצי שנה, ובדוח האחרון הייתה התייחסות ספציפית, כדי פעם עושה עבודה על נושא ספציפי, והייתה באמת התייחסות ספציפית לגיוון של תיקי השקעות של הגופים המוסדיים בישראל.
אוקיי, מה זה גופים מוסדיים?
גופים מוסדיים זה גופים שמנהלים השקעות לטווח ארוך, פנסיה, גמל, קרנות השתלמות, שזה בעצם חברות הביטוח. אגב, התייחסו גם בדוח לריכוזיות שיש. בסוף, חלק מאוד גדול מהכסף מנוהל על ידי 5 חברות הביטוח גדולות, ואז יש עוד כמה בתי השקעות שמנהלים לטווח ארוך, אלטשולה שחם, מור, ועוד כמה. כן. לא מתנצל בפני מי שלא הזכרתי.
מיטב גם.
מיטב. ו... זה בעצם מה שנקרא הגופים המוסדיים. הגופים שמנהלים את החסכונות שלנו לטווח ארוך. החסכונות האלו מנוהלים בעצם בכמה מסלולים. נכון? יש מסלולים של יותר מניות, מסלולים של פחות מניות וכן הלאה. ובתוך המסלולים האלה בוחרים מגוון השקעות, אם זה באגרות חוב, אם זה במניות, אם זה השקעות גם מה שנקרא השקעות לא סחירות, משקיעים בנדלן, בתשתיות ועוד ועוד סוגים אחרים של השקעות.
ועיקר ההשקעות במים?
אז היום, עוד פעם, זה משתנה ממסלול למסלול. אם אתה במסלול שהוא מסלול של אגרות חוב ללא מניות, אז כל ההשקעות שלך הם באגרות חוב, אין שם מניה אחת אפילו.
כן.
אם אתה מסתכל על סך או על המסלול, בדרך כלל מתייחסים למסלול הכללי, מה שנקרא, שזה המסלול שרוב האנשים נמצאים בו, או אם אנחנו מסתכלים על פנסיה, אז קוראים לזה עד גיל 50, שזה כאילו, סליחה, בין 50 ל-60, שזה המסלול שחלק גדול מאוכלוסייה נמצאת בו. אז שמה בגדול היום יש לנו חשיפה למניות של סביב ה-40% פלוס מינוס, שזה בנק ישראל התייחס, הוא אמר, אצל כולם זה פחות או יותר אותו דבר. ושתיים, יש לנו אגרות חוב ממשלתיות, כן. קונצרניות, והשקעות אחרות, לא סחירות מה שנקרא, שהן גם חלק מהתיק, ואצל כל גוף זה במשקל אחר.
כן, עוד מעט נדבר על, על, על למה, מה הבעיה בזה שהכל אותו דבר, אבל תסביר לי את, את מה שאמרת, איך יכול להיות שזה אותו דבר? כאילו אני גוף, אני מנהל גוף השקעות בחברה X, למה, איך יכול להיות שבחרתי אותו מניה כמו חברת Y?
לא, אז קודם כל, בנק ישראל לא מתייחס לבחרתי את אותה מניה. תראה, גם לזה, דבר תכף על, על היבט אחר, אבל קודם כל מתייחס לזה שכולם סביב ה-40% מניות. זאת אומרת, 40% מהתיק מניות. למה לא גוף אחד מחליט? אתה יודע מה? אני רוצה 60% מהתיק שלי להשקיע במניות. כי אני חושב שזה נכון, ומניות ייתנו תשואה יפה בשנה הקרובה, וגוף אחר חושב שאנחנו בתקופה לא טובה, ומקטין את זה ל-20% מניות.
אז מה התשובה?
יש פה שתי תשובות. תשובה אחת היא שלעשות מהלכים כאלו של מכירה מסיבית, אתה יודע, זה 20% מתיק מאוד מאוד גדול. לעשות מהלכים כאלה של למכור המון ולקנות המון, זה דבר שהוא מאוד קשה בשוק הישראלי. ואני חושב שזו הנקודה הראשונה, ותכף גם, אני חושב שזה יענה על השאלה למה התיק מניות בישראל הוא מאוד דומה אצל כולם. הגודל של הגופים המוסדיים פה, הוא גדול מדי ביחס לבורסה הישראלית. אין מה לעשות, דיברנו על זה גם עם איתי בן זאב. בסוף, הגופים המוסדיים מקבלים, מייצרים בכל שנה בממוצע, ניקח את 2022, בערך 80 מיליארד שקל חדשים. רק ההפרשות שאנחנו מפרישים, אנחנו כעובדים או עצמאים, מפרישים לפנסיה, לגמל, להשתלמות, כסף חדש, בערך 80 מיליארד שקל, זה בשנה האחרונה, והכסף הזה צריך למצוא את הדרך שלו לשוק, ואז בעצם קשה להזיז מאוד את התיק ממקום למקום, כי להזיז, אתה צריך למכור ולקנות, וזה מאוד משפיע, אם אנחנו מסתכלים רק על הבורסה הישראלית. אז זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, שהיא לא פחות חשובה, היא שהרגולציה בישראל, מבחינת השקיפות, והיכולת לנייד את הפנסיה שלך היא מהגבוהות בעולם.
אוקיי.
עכשיו, לצרכן, למשקיע, כביכול זה טוב, כי אני הייתי רוצה א' לדעת מאיפה אני, מה הבן אדם שמנהל לי את הפנסיה, החברה שמנהלת לי את הפנסיה עושה. הייתי רוצה לדעת את זה. הייתי רוצה שזה יהיה מאוד מאוד שקוף. הייתי גם רוצה לדעת מה הצועה. אתה יודע, בישראל מפרסים כל חודש מה הצועה של כל קופת גמל.
כן.
זה מתפרסם כל חודש. הייתי רוצה לדעת מה הצועה של הקופת גמל שלי. אני אומר כביכול, כי אני לא חושב שבאמת צריך לדעת ושזה חשוב, כי אם אני חוסך ל-30 שנה, מה זה משנה מה עשיתי בחודש הזה? והייתי, זה כן, אני לא יכול להתווכח לרגע. אם אני רוצה לעבור לחברה אחרת, מאיזושהי סיבה, אני רוצה שזה יהיה קל יחסית. הבעיה שזה מה שזה יוצר, גם כי זה כאילו שוק שהוא יחסית תחרותי ברמת המחירים, וגם כי מתפרסמות הצועות כל חודש, ו, וגם כי כולנו בעצם רואים את המספרים ואז מתחיל דיון, זה גורם לזה שמנהלי הכספים בעצם מנהלים חיסכון לטווח ארוך, כמו שהרבה פעמים מנהלים חיסכון לטווח קצר.
מה, סוג של עושים תורת המשחקים כזה?
בדיוק, בדיוק. אם אני רואה שכל המתחרים שלי ב-40% מהתיק כן. שלהם במניות, אני אומר, אוקיי, אני יכול להגדיל, נגיד אני מאמין ששוק המניות הולך לעלות, אני יכול כן. להגדיל ל-60%. אם צדקתי, אגב, זו נקודה שתמיד צריך לזכור, כשמבקרים, ויש המון ביקורת תמיד על גופי השקעות, גם לגופי השקעות אין כדור בדולח. לא. הם יכולים להאמין במשהו, הם מודעים לזה שלפעמים הם טועים, וכולנו צריכים לדעת שאף אחד לא מושלם. האם אני אגדיל ל-60% וטעיתי, העלות של זה, זה פשוט יכול לרסק גוף.
כן.
יכול לרסק גוף, כי כולם יוציאו ממנו את הכסף. זה מצב מאוד מאוד לא נעים. אגב, תסתכל מה קרה לאלצ'ור לשחם בשנה, שנתיים האחרונות. כמה כסף יצא ממנו? כי היו לו שנתיים לא טובות. אבל לפני 4 שנים, כולם דיברו על זה שהוא מנהל השקעות הכי טוב בישראל, וצורות שלו תמיד הכי הכי טובות. אתה יודע, זה כמו שחקן כדורגל לפעמים, שיש לו כמה תקופה כזאת לא טובה, אז פתאום אומרים, מה, איך הביאו אותו ב-50 מיליון?
כן.
הוא לא שכח איך לשחק כדורגל, יש לו תקופה לא טובה, הוא בחר לעשות משהו שכרגע לא התממש בשווקים, זה לא אומר שהוא לא יודע לנהל השקעות, אבל בסוף הציבור רץ ומוציא את הכסף ומעביר למקום אחר, ואני חוזר ואומר, ואני בטוח שיהיה על זה ביקורת, כי כבר פעם שדיברנו פה על גופים מוסדיים, אז נתנו לנו בראש, אני חושב שלנו כצרכנים, כחוסכים לפנסיה, לפעמים עדיף לא לדעת, כדי שלא נעשה את הטעויות הפסיכולוגיות האלו, ואלו טעויות הכי אנושיות שיש.
לא,
כן. והרבה פעמים מי שבשנה האחרונה היה לא טוב, בשנה שלאחר מכן יהיה כן טוב, כי הוא פשוט בחר איזושהי פוזיציה, ולא תמיד הטיימינג של השוק בדיוק מסתדר. ופעמים אתה רואה באמת שהדבר הכי לא נכון לעשות זה להוציא את הכסף ממי שכבר הייתה לו שנה רעה. בסוף הממוצעים מגיעים לאותם מקומות.
כן, אבל זה גם לא רק לפנסיה, זה בכל תיק השקעות הכי קטן
נכון,
שיש לך.
נכון, אבל פנסיה אתה מנהל לטווח של 35 שנה, כן. אז מה זה משנה מה עשית בחודשיים האחרונים?
נכון.
כל עוד הכיוון הוא אותו כיוון, זו הנקודה. ופה השוק מתנהל כזה, ואז אני מנהל השקעות, בא ואומר, רגע, גם אם אני מאמין שהשוק מאוד טוב, ואני רואה שכל המתחרים שלי ב-40% מניות, אז אני אגדיל ל-45, אני לא אגדיל ל-60. אם צדקתי, סבבה, יהיה לי איזה יתרון עליהם. אם טעיתי, המחיר של הטעות לא יהיה כל כך גדול, אני לא פתאום יקבל פדיונות, ופשוט יוציא ממני את כל הכסף.
כן.
ואז מה שקורה, כולם מגיעים לאיזשהו ממוצע.
זה בעצם בנק ישראל אומר, תראו, הגענו למצב הזה. אז תסביר לי אבל, אחרי כל זה, למה זה כזה בעייתי? למה הוא אמר, כמו שהקראתי בהתחלה, שאם יהיה אירוע נקודתי, ואני מאמין שהוא התכוון, אתה יודע, נגיד וול סטריט, לא וול סטריט אפילו, לא יודע, חס וחלילה קורה משהו שמפיל את השווקים, משהו חיצוני, למה זה גורם לזה שהשוק הישראלי הוא ביותר בעיה, שהמוסדים יותר בעיה? מה קרה?
אז זה מביא אותנו לנקודה שנייה, לא בכמה אחוז מניות אני מחזיק, אלא איזה מניות אני מחזיק, ואיזה אגרות חוב אני מחזיק. ופה באמת, אמרנו קודם, השוק הישראלי קטן על הגודל של הכסף המוסדי, על הגודל של החיסכון הישראלי, שיעור החיסכון בישראל הוא מאוד גבוה, נכנס הרבה כסף לגופים האלו, והשוק הישראלי קטן עליהם, ואז מה שקורה, אם חס וחלילה יהיה איזשהו אירוע, וכולם ירצו למכור מניות מסוימות בישראל, מחזורי המסחר ביחס לגודל של הכסף שירצה לצאת הם קטנים, בעצם כמו שכולם מנסים, יש איזושהי שריפה, וכולם מנסים לצאת מדלת מאוד מאוד צרה. ואז זה יכול לייצר באמת אירוע שבו הירידות רק הולכות ומתעצמות, מעצם העובדה שכולם מחזיקים את אותם נכסים. בסוף הגופים המוסדיים בישראל, בגלל שבנמשל מניות קטנות, אין כמעט ווליומים, אין כמעט מסחר. יש לפעמים 30-40 אלף שקל ביום.
כן.
אז אם אתה מנהל עשרות מיליארדים, אתה לא יכול באמת לקנות שם נתחים מעניינים, כי זה מחזורים נמוכים מדי בשבילך. אז כולם מתרכזים בסוף באותם 125 מניות גדולות במדד תל אביב 125, בעיקר גם ב-35 הגדולות שבהן, מדד תל אביב 35, ובסוף, כשאתה מסתכל על תיק המניות הישראלי, או תיק האגרות חוב הקונצרניות הישראלי של הגופים המוסדיים, הוא מאוד מאוד דומה. ואז אם כולם ירצו למכור, אז כולם רוצים אותו מקום.
אבל שוק האג"ח שלנו הוא יחסית שוק מאוד מאוד מפותח. יחסית.
הקונצרני?
הוא גם קטן?
הוא קטן מאוד. דיברנו על זה כשאיתי באמת יושב, מנכ״ל הבורסה היה פה. יש לך כל כך הרבה אגרות חוב עם מחזורי מסחר נמוכים. מאוד. בטח בגוד, ביחס לגודל של הגופים המוסדיים. תכף דוגמה. אני חושב שזה היה בדצמבר 2014, עד כמה שאני זוכר, יסלחו לי אם אני טועה, היה איזשהו אירוע שבו הלירה הטורקית מאוד מאוד ירדה, אגב, אז ביחס להיום היא עוד הייתה מאוד גבוהה, הלירה הטורקית מאוד חטפה, ובזמנו היה לפישמן השקעות בלירה טורקית.
כן.
ואתה יודע, אתה משקיע לפעמים בנכס שהוא נכס תנודתי, אז אתה מפסיד, והתחיל פחד שבעצם ההפסדים בלירה הטורקית יגולגלו לחברות שלו, והתחילו ירידות באגרות חוב הקונצרניות של החברות שבשליטה של הקבוצה של פישמן. ועוד פעם, זה בסדר, זה לגיטימי, יש תקופות כאלה ותקופות כאלה. מה שקרה באותו הזמן, זה שבגלל שהשוק הוא קטן יחסית, ובעיקר באג"ח הקונצרני, שאגב, חלק גדול ממנו מוחזק בסוף על ידי הציבור, לא בקרנות פנסיה וגמל, אלא דווקא ישירות, דרך קרנות נאמנות למשל, אתה יודע, אתה הולך ל-US בבנק, או באפליקציות שלך, ובעצם קונה איזושהי קרן נאמנות. ואז מה שקרה באותו חודש, זה שאנשים רצו ואמרו שיש ירידות קצת בשוק הקונצרני, אמרו, אוקיי, אני אפדה את הקרן נאמנות שלי ברכיב הקונצרני, מנהל קרן הנאמנות יושב במשרד, הוא רואה בסוף על המחשב שלו, שעד סוף היום הוא חייב להחזיר ללקוחות 100 מיליון שקל. אמרו, אוקיי, אז אני צריך להתחיל למכור נכסים. איזה נכסים הוא מוכר? את הנכסים הבעייתיים אף אחד לא רוצה לקנות כרגע. ואז נאלץ למכור נכסים, וזה לא רק מנהל אחד, זה קורה לכולם, וכולם נאלצים למכור נכסים שלא קרה בהם שום דבר, לא הייתה שום בעיה, הם לא קשורים לטורקיה, אבל כולם מנסים למכור אותם, ופתאום אתה רואה ירידות חדות, גם באגרות חוב קונצרניות, בטוחות לחלוטין, עם סיכון מאוד מאוד נמוך, ופתאום הן יכולות לרדת ב-5-10% תוך תקופה קצרה, בלי למצמץ. השוק לא מספיק גדול. עכשיו, מה עושים באמת הגופים המוסדיים כבר שנים? את הכסף החדש שנכנס בעיקר מפנים לחול, ואנחנו רואים יותר ויותר כסף שיוצא לחול, כי בסוף השוק האמריקאי הוא מספיק גדול כדי שהגופים, הכסף של הגופים המוסדיים לא ישפיע עליו, ואפשר יהיה לקנות ולמכור ולקנות מתי שרוצים, ומוציאים עוד כסף גם באמת להשקעות לא סחירות, שאתה לא תלוי בעצם במסחר בבורסה, זה... כמו השקעה בתשתיות, השקעה בנדלן, ועוד ועוד נכסים כאלו.
זה באמת הפתרון שבנק ישראל ציין בדוח.
כן, וזה קורה.
רק שזה קצת מעצבן את מנכ״ל הבורסה.
בסדר, אין לי תשובה לזה.
אוקיי. בסדר, רק...
למצוא פתרונות. תראה, גם הבורסה, כן. לזכות היאמר, מנסה למצוא פתרונות כל הזמן, ודיברו על להכניס את ישראל לכל מיני מדדים, ולא דברים שאפשר לפתור כנראה ביום או יומיים. טוב שכולם מודעים לבעיה, וטוב שכולם מנסים לפתור אותה בצד שלהם. לפעמים אולי עדיף שיהיה גם שיח, אתה יודע, זה לא רק בזה, אנחנו בתקופה כזאת שאנחנו כל הזמן אומרים, עדיף שתדברו ביניכם, ותראו לאן הדברים יכולים ללכת, ותעשו שיח משותף. אבל הדוח של בנק ישראל מציף את העניין הזה, שבסוף יש פה הרבה כסף על מספר מצומצם של נכסים, ואם יקרה משהו, כן. באותם נכסים, וכולם ירצו לצאת בבת אחת, זה יכול בעצם להפוך ירידה שאמורה להיות לירידה בדיוק הרבה יותר חריפה ממה שהיא אמורה להיות.
אוקיי, עד כאן החלק הזה, אנחנו נצא לפרומואים ונחזורים הולכים לשוק.
הולכים לשוק.
תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בשבוע הבא, בשבוע מאוד מעניין, לפחות ממה שאנחנו חושבים מבחינת הנתונים. אנחנו נתחיל ביום שלישי הבא בצהריים עם תמ"ג אירופה, צפי סביב האפס, אבל זה לפלוס 0.2%.
התחלת כאילו בדבר הכי פחות מעניין.
נכון, שיש. בגלל זה, בגלל
רגע, אתה רוצה משהו עוד פחות מעניין מזה? ביום שני יש את התמ"ג של יפן. שממנה בכלל, אף אחד לא מדבר על יפן, היא לא מעניינת.
לא.
אז יש ביום שני תמ"ג של יפן, אם בא לך לישון טוב, זה גם מתפרסם...
זה בלפנות בוקר.
מתפרסם ב-2, ב-1:50 בבוקר.
מתי זה?
ביום שני, ב-1:50 לפנות בוקר.
תקשיב, זה בדיוק, זה בדיוק מתי שהסופרבול.
נכון.
אז אני אעשה הפסקה במשחק, ואני אקרא מה התמ"ג של יפן.
בדיוק.
ברשותך. ביום שלישי יש לנו אינפלציה בארצות הברית, וזה נתון, תסכים איתי, הרבה יותר חשוב. אנחנו עם צפי לירידה בקצב האינפלציה השנתי ל-6.2% לעומת 6.5%. שוב.
כן, הירידה נמשכת. נמשיך לראות כנראה בחודשים הקרובים, זה הצפי. ירידה באינפלציה, ירידה באינפלציית הליבה. יהיה מעניין פה בעיקר לראות מה שקורה. פאוול גם התייחס לזה. אם אני מסתכל על כל האינפלציה, נזכיר, האינפלציה זה בעצם המחירים של המוצרים והשירותים השונים, שמשק בית משתמש בהם, צורך אותם. אנחנו מנטרלים כבר היום את מחירי האנרגיה ומחירי המזון, כי שם זה בעיקר מושפע מהנפט ובמסחרות החקלאיות. אנחנו יודעים שמחירי הנפט כבר יורדים, לעומת איפה שהם היו לפני שנה, נשים את זה בצד. בתוך האינפלציה, מה שנקרא ליבה, בלי אנרגיה ומזון, היום פחות מסתכלים על מחירי המוצרים, רכבים, ריהוט, כאלו דברים, כי שם יש ירידות שנובעות מהפתיחה בעקבות אחרי הקורונה, כל הפתרון של שרשראות ההספקה, אז המחירים שהם יורדים זה לא אומר כלום על הכלכלה. כולם מסתכלים על אינפלציית השירותים, שירותי בריאות, שירותי חינוך, שם האינפלציה הכי מושפעת ממה שקורה בשוק העבודה, כי הגורם המרכזי זה בעצם השכר.
כן.
אז גם פאוול התייחס, הוא אמר, הנתון שאנחנו מסתכלים עליו היום, זה אינפלציית שירותי הליבה, זאת אומרת, זה רק שירותי הליבה, גם ללא דיור. הוא אומר, גם שוק הנדלן, אני שם כרגע בצד, כי ברור לי שהמחירים ירדו מתישהו. אני רואה מה קורה במחירי הדירות, זה יקרה גם למחירי השכירות. אז הוא ממש מיקד את השווקים, זה מה שצריך לעניין אתכם, שאתם קוראים את דוח האינפלציה, מה קורה לאינפלציית שירותי הליבה ללא דיור. זה מה שמעניין את פאוול, לכן זה גם מה שמעניין אותנו כמשקיעים.
אוקיי, זה יהיה ביום שלישי בשעה 3:30 אחר הצהריים, שעון ישראל. יום למחרת ב-6:30 בערב, אנחנו עם האינפלציה הישראלית, שאנחנו על 5.3% בפעם הקודמת, זאת אומרת שזה האינפלציה לחודש, בחודש שעבר. פה בניגוד לארצות הברית, לא יודע, אני גם שאלתי אותך את זה לפני, אנחנו לא רואים ירידה. לא, אין צפי לירידה חדה ולמגמה. טוב, האמת היא שדיברנו על זה די המון, שבישראל המצב הוא טיפה שונה. כן, יהיה יותר קשה להוריד את האינפלציה.
יותר קשה, כי אין לנו את ההשפעה של האנרגיה כל כך. עוד פעם, גם האינפלציה לא עלתה פה ב-10% כמו שהיא עלתה בארצות הברית או באירופה, כי האנרגיה פחות השפיעה עלינו, אז עכשיו שמחירי האנרגיה יורדים זה פחות משפיע כלפי מטה. גם כל ההשפעה של שרשרות ההספקה הייתה פה פחות מהותית. תראה, אני ראיתי שלפי באפליקציות מציינים שהצפי הוא לעלייה מ-5.3 ל-5.4, לפי האינדיקטורים שאני אספתי מרוב בתי השקעות, הצפי הוא לירידה קלה מ-5.3 ל-5.2, אבל זה עדיין לא, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית, שכל חודש האינפלציה יורד ב-0.3-0.4, כנראה שבכל זאת כן, המדד האחרון של ה-5.3, אם לא, אז המדד הקרוב, זה השיא של האינפלציה, ומפה והלאה היא תתחיל לרדת, היא פשוט תירד כנראה יותר לאט ממה שאנחנו רואים בשאר העולם.
אוקיי, זהו, בעצם מבחינת הנתונים, ביום חמישי בצהריים יש תמ"ג ישראל, אנחנו עוד בקצב צמיחה שנתי, אני חושב סביר לתקופה זו של 2%, נקווה שלא יהיו הפתעות לרעה. אוקיי, טוב, אז נעבור לפינה האחרונה שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. תשמע, השבוע זה סיפור אישי שקרה לי. אני יצא לי להיות בשיחת זום של פנסיה, זאת אומרת, סלח לי שאני לא חושף פה כי אני לא רוצה לעשות שיימינג, אבל שיחת פנסיה, ביקשו ממני להצטרף. אתה יודע, אתה בטח מכיר את זה, ככל, אם אתה הולך לבנק או אם אתה הולך למקום כלשהו ולא מכירים אותך, ואז אתה מתחיל לדבר ומבינים שאתה מהתחום. זה בדיוק כמו מזכיר לי ללכת למוסך אם אתה מבין ברכבים או לא.
לגמרי.
אז אני בעשר דקות השיחות הראשונות של השיחה שתקתי, וזה הייתה סוכנת פנסיה שדיברה עם עובדת באייטק, אחת החברות האייטק. ואתה יודע מה? הייתי בשוק ממה שסוכנת הפנסיה הזאת אמרה. זה התחיל במשפטים, כמו דיברנו על זה בדיוק בחלק השני של פה לפני רבע שעה, משפטים כמו, אין סיכוי שיעשו את הצועה שעשו בשנה שעברה, או אלה, תראי איזה צועה הם עשו בשנה שעברה, למה אין סיכוי ששנה הבאה יתוששו או משהו כזה. מעבר לזה, גם שמעתי משפטים כמו, היום כבר בתקופה הנוכחית לא מתייחסים לדמי הניהול. אתה יודע, מעניין. ואז, מעניין זה לא, זה קצת מטריד, ואז אתה יודע, מגיע שלב שאמרתי, טוב, אני התקלתי אותה והיא נבהלה לגמרי ונגמרה השיחה, אבל אתה יודע מה, אולי זה טיפ פה למאזינים שעושים כל מיני שיחות כאלה, תיקחו ברבון מוגבל מה שאומרים לכם, במיוחד התחום של הייעוץ הפנסיוני הוא תחום כל כך פרוץ, אנחנו הרי קראנו הרבה ויודעים הרבה על על הדילמת הסוכן, עם העמלות, ויש סוכנים טובים, ויש סוכנים שאולי מה שמציעים לכם בסוף הוא טוב, אבל אתה לא יכול להבטיח תשואה, אתה לא יכול להגיד, אין דבר כזה, כמו שאתה אומר, אין כדור בדולח, אתה לא יכול לדעת מי יעשה תשואה טובה ומי לא.
סיבכת אותי כבר עם כל הגופים המוסדים, אתה רוצה לסבך אותי גם עם הסוכנים? אני אשמור...
לא, שוב, אני לא, אתה לא יודע מאיפה הסוכנת, ואני גם אחד. לא אגיד מאיפה הסוכנת, כי בוא.
אני אגיד דבר אחד, בסוף, כמו למשל משכנתה, שהולכים ליועץ משכנתאות ובודקים מי יועץ משכנתאות יותר טוב ופחות טוב, הפנסיה שלנו זה אחת העסקאות הכי חשובות בחיים, וחשוב לקחת ייעוץ, חשוב רק באמת לבדוק את היועץ מספיק טוב, ולראות שאפשר לסמוך עליו. בסוף, זה, אני יודע שזה קשה, כאילו איך אתה אמור לדעת אם אתה יכול לסמוך עליו או לא יכול לסמוך עליו, ופה כמו כל דבר זה עניין של המלצות ולהכיר,
כן, 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 כן.
אבל זה נורא נורא חשוב, כי בסוף ההחלטות האלה, אתה יודע, מצטברות ומצטברות ומצטברות, וכל 0.1, 0.15, 0.2 בצורה השנתית, עם הריבית דריבית, זה בסוף מייצר לנו רמת חיים אחרת לגמרי, כשאנחנו נגיע לגיל פרישה.
לחלוטין.
ובהחלט חשוב לעשות את הדברים בצורה מושכלת. טוב, אני אקליל את האווירה?
בטח.
דיסני, פרסמו דוחות,
כן,
ראית?
כן.
אז דווקא ראיתי, אם אני לא טועה, שוק די אהב את הדוחות. אני מאוד מוכזב מדיסני, אני חייב לציין, בלי קשר לדוחות שהם פרסמו. זה כבר פעם שנייה שדיסני בעצם מוציאה את אחד הפרקים של משפחת סימפסונס מה-VOD שלה, כן. בגלל סינים, פרק יחסית חדש שיצא, שנכנס למערכת של דיסני בהונג קונג, ראיתי את הקטע הספציפי הזה ביוטיוב, הוא באמת ממש מצחיק, מרג' עושה אימון אופניים כמו בפלוטון כזה, והכל כאילו בתקופת הקורונה, אז מרג' מתאמנת בפלוטון, נוסעת לטיול אופניים וירטואלי בסין, נוסעת שם על החומה, והמדריך בעצם אומר, תראו איזה יפה סין, יש פה מכרות ביטקוין כמה שרוצים, ומחנות עבודה לקטינים, תראו איזה יופי, וכמובן שהסינים פחות אהבו את הבדיחה הזו, ודיסני שוב התקפלה, זה פעם שנייה שהיא מוציאה פרק של הסימפסונס מה-VOD שלה.
את כל הפרק הוציאו בגלל הבדיחה הזאת?
אי אפשר לראות אותו יותר בהונג קונג, את הפרק הזה.
בגלל הקטע הזו?
כן, בגלל הבדיחה הזו. ועוד פעם, זה גוף עסקי, ואפשר להבין, או אי אפשר להבין, אבל פעם שנייה ברציפות, צנזורה, אני התאכזבתי.
אך, יפה. אני בשוק שעדיין סימפסון רצה, אני חייב להגיד לך.
כן, האמת גם אני הופתעתי. גם אני הופתעתי.
איזה עונה? פרק,
לא יודע.
20 פלוס, בטוח.
אבל חדש, כן.
כן.
קורונה.
ממש. אוקיי, תודה רבה לכם שהזנתם לנו. תודה לדביר חזן, העורך שלנו, ולמור אופפר, הטכנאית. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.